הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
שלום וערב טוב למאזינים היקרים. אנחנו היום נדבר בתוכנית, בעזרת השם, על העניין של החשיבות לציפייה לירושלים ובניינה. אנחנו נמצאים בימים של בין המצרים, שעליה כתוב במגילת איכה, קורותפיה השיגוה בין המצרים, ודרשו על הפסוק הזה, רוטפיה השיגוה, הסופי תיבות של רוטפיה זה י' והי, השיגוה זה ו' והי בין המצרים, דהנו שבימים הללו, ימי בין המצרים, אפשר להשיג את הקדוש ברוך הוא, את קרבת הקדוש ברוך הוא. על ידי שאנחנו נתעסק ונלמד ונצפה לגאולה בעזרת השם, נצפה לירושלים ובניינה, אנחנו נזכה בעזרת השם לבניין ירושלים. יש לנו בעיה, איך אמר אחד מרבותיי, אדם הביא משל, הנביא ישעיה אומר, על חומותייך ירושלים הפקדתי, שומרים כל היום וכל הלילה. גם אחרי החורבן היו אנשים שכספו לירושלים, ביקו את החורבן, את החלל הגדול שהותירה ירושלים. אז אמר אחד מרבותיי, משל, אדם שנפטר בגיל צעיר והניח שני בנים, האחד בן 13 והשני בן 3, חלפו עברו להם 10 שנים, הבן בן 3 נהיה בן 13, והילד בן 13, כשהתייתם מאביו, נהיה בן 26. טוב, עולים ביום הזיכרון של האבא לבית העלמין. האח הגדול בן ה-26 מזיל דמעה, בעוד שהאח הקטן עומד כמעט אדיש. מדוע? לכאורה, מי שסבל מהיתמות, מעוצמת היתמות, אינו אלא הבן הקטן. מדוע הוא עומד אדיש? התשובה היא פשוטה. היות ולא הכיר את אביו, לא ידע מה הוא הפסיד, לכן הוא לא בוכה. אנחנו שהתרחקנו כל כך מחורבן ירושלים, איננו יודעים, איננו מבינים מה הפסדנו, מה חסרנו. ולכן אנחנו לא יודעים איך לצפות לירושלים, כדי לבכות על ירושלים, כדי לצפות בעזרת השם לבניין ירושלים, אנחנו צריכים להבין מה חסרנו, מה הפסדנו. אנחנו יודעים, מכירים כולנו את המעשה המפורסם במשנה, מעשה ברבי אליעזר ורבי עקיבא שהיו מסובים בבני ברק. אז המשנה הזו בעצם מדברת, עוסקת כשנה, אחרי השנה הראשונה שאחרי החורבן בבית שני. מדוע? מרוב צער, חכמים חשבו שהם לא צריכים לעשות ליל הסדר. אנחנו יודעים שליל הסדר יוצא באותו יום בשבוע שנופל תשעה באדבש. גאולה ונחמה הולכים יחד בעזרת השם. אז רבי עקיבא אומר להם, לא, 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 אתם תבואו אליי, ואנחנו נספר ונרחיב ונספר בסיפור יציאת מצרים. אנחנו למרות החורבן הנורא שקרה, אנחנו נספר ונקיים את מצוות ליל הסדר. אנחנו, כפי שאמרנו, פתחנו ואמרנו, כל רוטפיה השיגוע בין המצרים. מה זה כל רוטפיה? כל רוטפיה המקונן, ירמיה הנביא, התכוון שאף אלו שלא היו חזקים וחסונים. מכל מקום, גם החלשים שבין אומות העולם, כאשר עטפו אחרי ישראל, השיגום. זה כל רוטפיה. לא משנה, יהיה מי שלא יהיה. יהיה מי שלא יהיה, גם אדם שהוא חלש, גם כן, הצליח לרדוף אחרי עם ישראל. היה מצב נורא והיום. בגמרא דרשו על הפסוק, ציון היא דורש אין לה, בגמרא במסכת סוכה, גמרא אומרת מכלל דבית דרישה. כתוב בגמרא במסכת שבת, כאשר מכניסים את האדם בעת פקודה, כאשר כשמכניסים אדם לדין, שואלים אותו, קבעת עיתים לתורה? ציפית לישועה? בסמא כתב דבר מעניין, שחיוב של ציפית לישועה היא מצוות עשה מן התורה, שהיא כלולה בדיבר הראשון של אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. באותה מידה שאנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, צריך להאמין שבעזרת השם כך גם הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו מהגלות. ישנו מדרש שוחר טוב שאומר, מסביר, שכל אותם אלפים שנפלו בימי דוד לא נפלו אלא על שלא טבעו את בית המקדש. והלא דברים קל וחומר, ומה אם אלו שלא נבנה בימיהם ולא חרב בימיהם נענשו בעונש כל כך קשה, עלתה להם כך, ונענשו על שלא טבעו את בניין בית המקדש? אנחנו שחרב בימינו והיה בימינו, ואיננו מתאבלים ולא מבקשים רחמים, על אחת כמה וכמה. לכן תקנו חסידים הראשונים שיהיו ישראל מתפללים ג' תפילות בכל יום. בתפילת 18 אנחנו אומרים, ארצה השם בעמך ישראל תפילתם שיהיה, ואשר עבודה לדביר ביתך, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. כך אנחנו מתפללים. כך כתב הרמב"ן על מה שנענשו ישראל ויצא להם הקצף בסוף ימי דוד המלך. כך הוא אומר, ואני אומר בדרך סברה, שהיה עונש על ישראל בהתאחר בניין בית הבחירה, שהיה אהרון הולך מאוהל אל אוהל כגר בארץ, ואין השבטים מתעוררים לאמור, נדרוש את אדוני ונבנה הבית לשמו, כעניין שנאמר, לשכנו תדרשו ובאת שמה, עד שנתעורר דוד לדבר מימים רבים ולזמן ארוך, ונתאחר עוד הבניין עד מלוך שלמה. ואילו היו ישראל חפיצים בדבר ונתעורר בו מתחילה, היה נעשה בימי אחד מהשופטים, או בימי שאול, או גם בימי דוד. כי אם שבטי ישראל מתעוררים בדבר, לא היה הוא הבונה, אבל ישראל הם היו הבונים. אבל כאשר העם לא השגיחו, ודוד הוא המשגיח, התעורר, והוא אשר הכין הכל, היה הוא הבונה. כותב הכוזרי, הטעם שתפילתנו על בית המקדש עדיין לא נהנתה, כיוון כשאנחנו מתפללים תפילת העבודה, אנחנו אומרים בברכת המחזיר שכינתו לציון, ושאר התפילות העוסקות בבית המקדש, אנחנו לא אומרים את זה באמת מתוך כוונה ומחשבה עמוקה. אנחנו אומרים את זה, אומר רבי יהודה הלוי, כצפצוף הזרזיר. אנחנו באמת לא חושבים על מה שאנחנו אומרים. אנחנו מתפללים תפילה מעומקא דליבא. אם באמת כולנו היינו רוצים שהקדוש ברוך הוא יבנה את בית המקדש, אם כולנו היינו רוצים באמת ובלב שלם ונפש חפצה, היינו זוכים לישועת השם בדיוק כמו שהיה ביציאת מצרים. ומטעם זה גם בבית שני לא הייתה גאולה שלמה. למה? כיוון שלא כל עם ישראל עלו לארץ ישראל יחד עם עזרא, אלא רובם נשארו בבבל. ולכן אנחנו, כותב החפץ חיים, שכשאנחנו מתפללים על בית המקדש, אנחנו חייבים להתבונן במה שאנחנו אומרים, שלא נהיה חלילה שלא נהיה כדוברי שקרים חס ושלום. אנחנו צריכים באמת להתעורר ולרצות לחשוף לה, כפי שרבי יהודה הלוי אומר, מתי תהיה הגאולה? כשיחשפו בני ישראל לה תכלית הכוסף, כשנחשוף לציון בלב שלם, אז תבוא הגאולה.
עכשיו איתכם ימי בין המצרים עם הרב ציון כהן.
אחד הדברים המרכזיים שאנחנו נתבע עליהם ביום פקודה זה האם ציפית לישועה. ואנחנו צריכים לחשוף ולרצות את בניין ירושלים, שהקדוש ברוך הוא יחזיר שכינתו. ורק כאשר אנחנו נבין שאנחנו חסרים והחלל הוא ריק, ואנחנו רוצים באמת בבניין ירושלים, בעזרת השם אנחנו נזכה לגאולה. כך כותב הרמח"ל בפרק י"ט: ואם יאמר אדם מי אני ומה אני, שאתפלל על הגלות בירושלים. האם אני בגלל התפילה שלי תצמח הישועה? אומר הרמח"ל: לפיכך נברא אדם יחידי, שכל אחד יאמר בשבילי נברא העולם, ונחת רוח הוא לפניו יתברך, שיהיו בניו מבקשים ומתפללים על זאת, והקדוש ברוך הוא שמח בזה. ואין אנחנו יכולים לוותר לעצמנו, להגיד אנחנו מכירים את מיעוט ערכנו, מיעוט כוחנו, לא עליך המלאכה לגמור, בן אתה בן חורין להיבטל ממנה. אנחנו חייבים לעשות מאמצים להתעלות ולנסות לבכות ולכונן על חורבן בית המקדש. דברים דומים, דברים מאוד נוקבים, שאומר רבי יעקב עמדין בסידורו בית יעקב בדיני תשעה באב. הוא אומר דברים נוקבים ביותר אודות צום החמישי, יום חורבן בית מקדשנו. אומר: אם לא היה אלא האבון זה בידינו, שאין מתאבלים על ירושלים כראוי, די בו כדי להאריך גלותנו, והיא בעיניי הסיבה הקרובה היותר גלויה, עצומה וחזקה לכל השמד המבהיל והנורא אשר מצאנו בגלות. אומר רבי יעקב עמדין: בכל מקומות פזורנו, על צווארנו נרדפנו, לא הונח לנו לרגע בגויים משפלותנו, עוניינו ומרודנו, לפי שיצא האבל הזה מליבנו, בהיותנו שוקטים בארץ לא לנו, שכחנו את ירושלים ולא עלתה על לבבנו, ועל כן כמת מלב נשכחנו, מדור לדור נוסף יגון על יגוננו ומחובנו. הוא אומר שכל מי שדורש אמת, אוהב אמת, יודע לדברנו, וכאשר יוכיח הניסיון, בייחוד ביום תשעה באב, אמר: מי ומי המתאבל ונאנח על חורבן הבית ושימות הארץ כראוי? מי מעמקי הלב, מי באמת? ואין צריך לומר שבשאר ימות השנה, אומר רבי יעקב עמדין, אין זוכר ואין פוקד ואין דובר דבר ממנה, אפילו במחשבה לא בא זיכרונה, כאילו מקרה הוא היה לנו. ואת אומר רבי יעקב עמדין שאנחנו בעצם אורך הגלות, שאנחנו לא בכל יום נמצאים והגלות הולכת ומתארכת ומתמשכת לה, זה בגלל שאנחנו לא מתאבלים על ירושלים כראוי. כמה אנחנו צריכים לצפות ולהתפלל בישועה, אומר הנביא ישעיה, מזרז את המתאבלים על ציון שלא הפסיקו מלבקש ולא הניחו לקדוש ברוך הוא, אלא יפצירו עד יכונן את ירושלים. זה על חומותייך ירושלים הפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה. מי הם השומרים הללו? הם אבלי ציון וכל ירושלים וכל ישראל בגלות, ששומרים ומצפים תמיד לבניין ירושלים ומזכירים בניין ירושלים ביום ובלילה בתפילותיהם. תמיד לא יחשו המזכירים את אדוני על דומי לכם, ואל תיתנו דומי לו עד יכונן ועד ישים את ירושלים תהילה בארץ. עוד כתוב, מביא הנביא ישעיה, אמר שומר. מי זה אמר שומר? הקדוש ברוך הוא. אתה בוקר וגם לילה, אם תבעיון בעיו. המעריק מפרש: כבר עברו הגלויות, אם רצונכם להיגאל בקשו רחמים מלפניי. הנביא הושע מביא פסוק מפורסם: אחר ישובו בני ישראל וביקשו את אדוני אלוהיהם ודוד מלכם באחרית הימים. זאת אומרת, רש"י במקום אומר: אין מראין סימן טוב לישראל עד שיבקשו מלכות שמיים, מלכות בית דוד ובית המקדש. שיר השירים אנחנו אומרים: הנה זה עומד אחר כותלנו, מסביר הספורנו, הקדוש ברוך הוא עומד אחר כותלנו, מסתתר שלא נרגיש בו עד שנתעורר לבקשו. ובשעבוד מצרים היו צדיקי הדורות מלמדים דעת את העם להתפעל השם, אבל לא כן אתה, הקדוש ברוך הוא מבקש: השמיעיני את קולך, תתחילו לבקש להתפלל באמת על הגאולה. וכשאדם משתתף בצער השכינה, ומבקש ומקונן על השכינה, אומר התנא דבי אליהו, כל חכם מישראל שיש בו דברי תורה לאמיתו, מתענח על כבודו של הקדוש ברוך הוא ושל ישראל, ומתווה ומצר לכבוד ירושלים ובית המקדש, ולישועת שתצמח בקרוב, זוכה לרוח הקודש. וכך אמרו חכמנו זיכרונם לברכה, הרגיל לומר, עשה למען שמך, עשה למען ימינך, עשה למען קדושתך, עשה למען תורתך, זוכה ומקבל פני שכינה. מסכת דרך ארץ זוטה, כתוב, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, אתם גרמתם להחריב את ביתי ולהגלות את בניי, הבו שואלים בשלומה ואני מוחה לכם. זאת אומרת שאף שמידת הדין מעכבת את הגאולה, אומרת הגמרא בסנהדרין, כאשר מחכים למשיח מקבלים על זה שכר, שנאמר אשרי כל חוכלו. וכך כתוב בזוהר הקדוש, כל ברנש דבחי וערים קלי על חורבן ביתי דקודשא בריך הוא, זכי למען דכתיב יחדיו ירננו, כעין בעין יראו בשוב השם, בעזרת השם יחדיו ירננו. אז ככה אפילו יחיד בישראל שזוכה להרגיש באמת בחסרונו של בית המקדש, והוא צועק על כך מעומק נפשו, מחזירים לו את חלקו בבית המקדש. ככה מובא בספר תולדות אדם לאחיו של הגאון רב חיים מוולוז'ין, וכך מביא בספר קו הישר קבלה, שכל מי שבליבו תדיר צער על גלות השכינה זוכה לכתר תורה. מסילת ישרים כותב שזוכה לרוח הקודש. אם כן, אנחנו רואים שהציפייה לישועה מחישת הגאולה. כך כתוב בילקוט שימוני, למנצח לדוד מזמור, כבו קיוויתי אדוני וית אלי חסד. זה שאמר הכתוב, היה ביום ההוא הנה אלוהינו זה, קיווינו לו ויושענו. אין ביד ישראל אלא קיווי, כדאי הם לגאולה בשכר הקיווי, שמא תאמר עבר קציר קלי קיץ ואנחנו לא נושענו. תלמוד לומר, קבל אדוני ויאמץ ליבך וקבל אדוני, קיוויתם ולא נושעתם, קבו ושובו וקבו. ואם תאמר, עד מתי נקווה, כך אומר המדרש, כתיב וחל ישראל אדוני מעתה ועד עולם. ומה אומר אחריו? חזקו ויאמץ לבבכם כל המייחלים לאדוני. מה כתוב אחריו? לדוד משכיל אשרי נשואי פשע, דוד שקיווה לי עניתיו. וזה ביאר אחידה את צמח דוד עבדך מהרת הצמיח, וקרנו תרום בישועתך. יש האומרים כי לישועתך קיווינו כל היום, קיווינו וציפינו כל היום. כלומר, בעצם הציפייה לישועה, זה שאנחנו מקווים לישועת השם, בשכר זה הקדוש ברוך הוא מהר תחיש ותגאל אותנו. ועוד כתוב בילקוט שמעוני, יש דור שהוא מצפה למלכותו, מיד הם נגאלים, שנאמר, ויש תקווה לאחריתך נאום השם, ושבו בנים לגבולם. כותב רש"י, אמר רבי שמעון בר יוחאי, בג' דברים מעשו בני ישראל בימי רחבעם, במלכות שמיים ומלכות בית דוד ובית המקדש. אמר רבי שמעון במנסיה, אין מרים סימן טוב לישראל עד שיחזרו ויבקשו שלושתן. שאנחנו נבקש מלכות שמיים, מלכות בית דוד, בית המקדש, הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לראות בבניין בית מקדשנו, הקדוש ברוך הוא ישלח את משיח צדקנו. וכך מביא בספר חפץ חיים על התורה פרשת דברים, כתוב משיח צדקנו יבוא פתאום אם רק נחכה לו. כן? רגילים אנחנו לומר כמחכים אנחנו לך, אחכה לו בכל יום שיבוא. אבל אנחנו אומרים את זה, כמו שאומר רבי יהודה הלוי, כצפצוף הזרזיר. אנחנו לא באמת באמת מבקשים ומייחלים את הגאולה. יש סיפור שנציגי הקהילה היהודית בליטה באו אל הגאון רבי יוסף דוב סולובייצ'יק וביקשו ממנו, באו עם כתב רבנות בידם, אמרו לו, אתה, רוצים אותך, חפצים בך כרב הקהילה שלנו. התחלה רבי יוסף דוב סירב, משום שלאחר שעזב את סלוצק הוא החליט, גמר בנפשו, שהוא לא מקבל יותר משרת רבנות, פונה אליו אחד הנציגים ואומר לו, רבי, כיצד אפשר לסרב? לא 30,000 יהודים מחכים לך. ויוסף דוב נזדעזע ממילים פשוטות אלו, מיד ציווה למשרתו בהתלהבות, הועיל נא והגש נא לי מהרת האצטלה. 30,000 יהודים ממתינים עליי, ואסור להניח לעדת יהודים גדולה כזו שתחכה לי. אמר החפץ חיים, אם רבי יוסף דוב נחפז כל כך, משום שלא יכול להרשות לעצמו שימתינו לו 30,000 יהודים, תארו לעצמכם לו ידע המשיח שכל כלל ישראל מצפה ומחל לבו, הלא בוודאי היה ממהר לחטוף את אבניתו והצטלתו ומגיע במרוצה, אולי מניח לכלל ישראל בציפייתו. אבל מה הבעיה שלנו? האסון הגדול שלנו שאנחנו באמת לא ממתינים באמת. כשאנחנו אומרים מחכים, אף על פי שהתמהמה, מחכים אנחנו לך, אנחנו לא באמת, באמת, מקווים ומצפים לגאולה. אם היינו מצפים, אומר החפץ חיים, מזמן, 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 המשיח היה מגיע כדי לגאול אותנו.
עכשיו איתכם, ימי בין המצרים, עם הרב ציון כהן.
כל חי תמיד איתי, כוחה.
מאזינים יקרים, בואו ונראה, אילו היינו קצת מתעוררים, קצת בוכים, איזה כוח, איזה עוצמה, הדבר היה נותן, והקדוש ברוך הוא היה מתחשב בנו. לפחות, אם אנחנו לא בעלי דרגה כמו הדורות הקודמים, קצת נפקה, קצת נראה נכונות, והקדוש ברוך הוא ירחם עלינו. כתוב במדרש, תהילים כופלה מזין, הנערות בבל שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו ציון. אמר רב יהודה אמר רב, מלמד שראה הקדוש ברוך הוא לדוד חורבן בית ראשון וחורבן בית שני. בית ראשון, הנערות בבל. בית שני, זכור אדוני לבני אדום את יום ירושלים. כיוון שהגיע ירמיהו לנער פרט, ענה נבוזרדן ואמר לו, אם טוב בעיניך לבוא איתי לבבל. חשב ירמיהו בליבו, אם אני הולך עמהם לבבל, אין מנחם לגלות הנשאר מהם. מי ינחם את הגולים? נטלו הגלויות את עיניהם וראו את ירמיהו שפרש מהם. גאו כולם בבחייה וצפחו, רבנו ירמיהו, הרי אתה מניחנו. שם בכו שנאמר, הנערות בבל, שם ישבנו גם בכינו. ענה ירמיהו ואמר להם, מעיד אני עלי שמיים וארץ, אילו בכיתם בכייה אחת, עד שאתם בציון לא גליתם. זאת אומרת, הרי לנו מה כוחה של בכייה, אילו בכו רק בכייה אחת שהם היו עוד לפני הגלות. אומר להם ירמיה, אתם לא הייתם נשלחים, אתם עם ישראל, אתם נשלחים לגלות. לכן, אם היינו רק בוכים, בכל הגלויות שעברנו, היו קצת רוצים, מבקשים את קרבת השם, מראים חרטה, אוי כמה, כמה היינו מעוררים את הקדוש ברוך הוא כדי לגאול אותנו. שוב, אנחנו רואים אותו על הנערות בבל שהם ישבנו, יש ילקוט, ילקוט שמעוני, שאומר, הנערות בבל שהם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון, על ערבים בתוכה תלינו כנרותינו, כי שם שאלינו שובנו דברי שיר. אמר להם נבוכדנצר, מה אתם יושבים ובוכים? אחינו עצמכם, עד שאנו אוכלים ושותים, אני מבקש שתעמידו ותקישו לפניי ולפני עבודת אלילים בכינורות שלכם, כדרך שהייתם מקישים לפני אלוהיכם. התחילו מסתכלים אלו באלו ואומרים, לא דיינו שהחרמנו את בית המקדש, אלא עכשיו אנחנו יודעים להקיש לפני הננס הזה ולפני עבודת האלילים, הכוונה נבוכדנצר. עמדו כולם ושלטו בעצמם ונתנו בהן ידיהם לתוך פיהם ומקצצים אותם. שירו לנו משיר ציון, איך נשיר? לא נשיר, לא נאמר, אלא איך נשיר? הם מראים אצבעותיהם ואומרים, היינו כפותים ונתקטעו אצבעותינו. כיוון שידע כן נבוכדנצר, עמד והשליך מישראל תילי תילים של הרוגים. ואף על פי כן, היה להם שמחה שלא אמרו שירה לפני עבודה זרה, שנאמר ותוללנו שמחה. באותה שעה נשבע הקדוש ברוך הוא לישראל ואמר, אתם הייתה לכם שליטה בעצמכם, וקטעתם אצבעות ימינכם, אף אני אשיב אחור ימיני פני אויב, ואינך חוזרת אלא אם כן נזכור אתכם, שנאמר, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. יש סיפור מאוד מעניין, מה הערכה של דמעה אחת. מספר הרב זילברשטיין בספרו עלינו לשבח, שיום אחד הגיעה משפחה עם צוואה של הסבתא, ובצוואה היה קטע תמוע, והוא לא, היה לוקח לו זמן לפענח את אותו קטע בצוואה. הייתה זו צוואה של אישה שחילקה את נכסיה ליורשיה, לבנים, לנכדים. בתוך הדברים של הצוואה הוסיפה שורה הסבתא, שבה ציינה שלנכדה פלונית היא מעניקה $10,000 יותר מאשר לכל הנכדים האחרים. אף אחד לא הבין מדוע, על מה ולמה זכתה אותה נכדה בירושה מוגדלת ביחס לשאר הנכדים, וזה גרם להטלת ספק בעצם כשירות הצוואה. אומר רב זילברשטיין, משך רב זמן רב חיפשנו וחקרנו אחר הסיבה שהביאה את הסבתא להוריש כסף כה גדול לנכדה אחת, עד אשר מצאנו מכתב וממנו היה ניתן להבין פשר התעלומה. במכתב מתארת הסבתא בשפה נרגשת מאוד, אותו הלילה שבו ישבה עם כל נכדיה ונכדותיה וסיפרה להם את אשר עבר עליה בתקופת השואה, ואת מנת הסבל הקדושה שנפל בחלקו של העם היהודי באותם הימים, אומרת הסבתא, אמנם כל הנכדים האזינו לסיפורים בדריכות רבה, בקשב רב, אבל הנכדה הזו לא רק שהיא הקשיבה והתרגשה, היא אף הוזילה דמעה. ההתנהגות, הגילוי, האמפתיה שגילתה הנכדה הזו לסבתא שלה, לסבל הרב, והוזילה דמעה, זה ריגש את הסבתא כל כך, עד שהיא החליטה להוסיף לה 10,000 יותר משאר הנכדים. כעת נעשה חשבון פשוט. אם כאן בעולם הזה מוכנים אנשים לשלם על דמעה אחת מחיר כה יקר, איזה תעריף יהיה בשמיים לדמעה אחת שיוזיל אדם מעיניו על חורבן בית המקדש? איזה מחיר ישלם הקדוש ברוך הוא על אדם המבכה את חסרון כבוד שמיים? לכן אנחנו צריכים להתעורר ולהבין שאנחנו צריכים לבכות ולרצות. אם אנחנו נבכה ונרצה, אז אנחנו בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יחיש את גאולתנו. כדי להמחיש את שחסרנו בעדר בית המקדש עומד על תילו, הגמרא מספרת במסכת סנהדרין מעשה באישה אחת שהייתה בשכנותו של רבן גמליאל, והיה לה בן תשחורת, הכוונה בן חשוב, לשון תשחורת לשון שררה, באמת, והייתה בוכה עליו בלילה, והיה רבן גמליאל שומע את קולה, והיה נזכר בחורבן בית המקדש, והיה בוכה אימה עד שנשרו ריסי עיניו, וכיוון שהרגישו בו תלמידיו, עמדו ופינו אותה משכונתו. מעניין שבילקוט שימוני, איך תף רש זין, מובא מעשה דומה. אומר הילקוט, חזל במדרש, מעשה באלמנה אחת, שהייתה בשכנותו של רבן גמליאל, ומתו שני בניה, והייתה בוכה כל 7 שנים. עברו כל כך הרבה שנים הייתה בוכה, והיה רבן גמליאל יושב באמצע המיטה ובוכה עמה כל הלילה, עד שנשרו ריסי עיניו, עד שידעו התלמידים ופינוהו משם. שואל הגאון רב חיים זייצ'יק, זכר צדיק וברכה, בספרו כל צופייך, לכאורה מה, לכאורה פלא, מה הקשר, איזה קשר יש בין האסון של אותה אישה אומללה במיטת בנה החשוב לבין חורבן בית המקדש נזכר רבן גמליאל, דווקא כשהוא שומע את בחייתה של אותה אישה? מה הקשר? עוד צריך להבין, שואל הרב זייצ'יק, הלא כאשר שמע רבן גמליאל את כל בחייתה של האישה על, על, על מות בנה, הוא היה צריך להשתתף בצערה ולפקוד יחד עמה על האסון הכבד שלה, הגדול שלה. איך זה שהוא מתעלם מצערה? ובתוך הצער שלה נזכר בחורבן בית המקדש ובוכה עליו, לא משתתף בצער האישה. מוריי ורבותיי, הוא ביאר הרב זייצ'יק בצורה הזו, אומר, רבן גמליאל באמת בכה על צער האישה, אלא שמיד נזכר בחורבן בית המקדש, כי הוא הבין שכל המאורעות, הצרות והאסונות שיש בעולם זה מחוסר בית המקדש. זה הגורם הראשי לכל האיסורים שיש בעולם. לולא זה שבית המקדש היה נחרב, לא היינו מגיעים לכל הצרות. אילו זכינו, היינו קוראים וישבתם לבטח בארצכם. העולם היה מתוקן, אומות העולם, אין שום אומה ולשון היו שולטים בנו. כבוד השם היה מתגלה בעולם. שמחה הייתה בארצנו, ססון בעירנו. החושך והשקר היו נעלמים ועוברים מן העולם. כל העולם היה מתוקן במלכות שדי. ולכן, כי אנחנו אומרים, שים שלום, טובה וברכה, חיים, חן וחסד, צדקה ורחמים. מאיפה כל השפע הזה? כי באור פניך נתת לנו השם אלוקנו, תורה וחיים, אהבה וחסד, צדקה ורחמים, ברכה ושלום. מיום שחרב בית המקדש, אנחנו חסרנו, איבדנו את השפע הברכה, איבדנו את מאור פניו, בגלל שחוסר האסתר פנים הוא מקור הצרות, הוא מקור החורבן של בית המקדש. ולכן זה מה שמקונן, ולכן רבן גמליאל בכה כשהוא בוכה על, כשהוא נזכר באישה האומללה הזו שבנה החשוב נפטר. בעצם הוא תולה את זה ב... הוא תולה את זה בחורבן, לכן הוא בוכה ונזכר בחורבן. וזה מה שמקונן ירמיה ואומר, מי ייתן ראשי מים ועיני מקור דמעה, ואבכה יומם ולילה. כדי לבטא את החורבן הגדול והאבדה הנוראה שנגרם לנו מחורבן בית המקדש, הוא זקוק לימים ולילות לבכות בלי הפוגה. מי ייתן ראשי מים ועיני מקור דמעה ואבכה יומם ולילה. וכן הוא ממשיך ואומר, בטעמי כגריסק והתפלשי באפר, אבל יחיד עשי לך מספד תמרורים. מה זה אבל יחיד? אשי אומר, אבל של בן יחיד. מי שאין לו אלא בן יחיד הוא מת. ככה צריך להרגיש אדם בהיעדר בית המקדש. כך אנחנו צריכים להרגיש בחסרונה, בשימונה של הבית. אני רוצה להביא את הגמרא המפורסמת במסכת מכות, דף כף דלת. הגמרא מתארת מעשה אשר ראה לאחר חורבן בית המקדש. מספרת הגמרא כך, רבן גמליאל ורבי אליעזר בן עזריה, ורבי אלעזר בן עזריה, רבי יהושע ורבי עקיבא, עלו לירושלים. כיוון שהגיעו להר הצופים, קרעו בגדיהם. כיוון שהגיעו להר הבית, ראו מחזה נורא והיום, שואל שיוצא מבית קודשי הקודשים. התחילו הם בוכים ורבי עקיבא מצחק. אמרו לו, מפני מה אתה מצחק? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, מקום שכתוב בו ועזר הקרב יומת, ועכשיו שואלים ילכו בו ולא נבכה? אמר להם, לכך אני מצחק. תכתיב העידה לי עדים נאמנים, את אוריה הכהן ואת זכריה, וכי מה עניין אוריה אצל זכריה? אוריה במקדש ראשון וזכריה במקדש שני. אלא תלה כתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה. באוריה כתיב ציון שדה תחרש. ובזכריה כתיב עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה, הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה. עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה, בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת. בלשון הזה אמרו לו, עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו. לכאורה יש כאן לשאול, יש פה כמה תמיהות. מדוע רבי עקיבא צוחק? כאשר רואים בפירוש את הנבואה ציון שדה תחרש, זו בהחלט סיבה מספקת כדי לבכות. ולמרות שבעזרת השם נזכה לקיום הנבואה של עוד ישבו זקנים וזקנות בחוצת ירושלים, מכל מקום עוד יש לצחוק עכשיו על מה שיקרה בעתיד שעדיין לא קרה. ותמיהה שנייה שיש להבין, רבי עקיבא אמר שכל זמן שלא נתקיימה נבואתו של אוריה, היה מתיירא שמה לא תתקיים נבואתו של זכריה. האם ייתכן לומר שרבי עקיבא לא האמין שנבואות אלה התקיימו? רבי אלחנן וסרמן, השם ייקום דמו, זכר צדיק, קדוש לברכה, הביא על זה משל. אומר ככה, אפשר לתרץ על פי משל. אדם אשר לא הבין כלל בחקלאות, פגש פעם בחקלאי, והפציר בו שיראה לו את מלאכתו. החקלאי הסכים, והזמינו להצטרף אליו למחרת בעבודתו. כאשר הגיע אל החקלאי, ראה שדה יפה יפה, והנה החקלאי לקח מחרשה וחרש את השדה והפכו על פניו. השתגעת? פנה אורח לחקלאי. השדה היה במצב כל כך מרהיב ביופיו, עכשיו הרסת אותו כליל. החקלאי הרגיעו ואמר, הסביר לאורח שכדי שיבין את עבודתו עליו להתעזר בסבלנות. למחר לקח החקלאי שק מלא זרעי חיטה מעולים והתחיל לקבור אותו באדמה. שוב האורח איבד את סבלנותו, פנה אל החקלאי ואמר, יצאת מדעתך לקבור שק מלא דגן מעולה באדמה? ושוב הרגיעו החקלאי וביקשו שיתעזר בסבלנות. לאחר מספר שבועות החלו לצמח מאותו שדה גידולים משובחים ונעים. משראה זאת, האורח חשב לעצמו, אתה הבנתי מהי עבודתו של החקלאי. אך לתדהמתו לאחר זמן מסוים, לקח החקלאי מגל והחל לקצור את כל התבואה שגדלה. צעק עליו האורח, לשם מה עבדת כל כך קשה, אם אתה הורס עכשיו את כל עבודתך? אך כפעמים הקודמות ביקש החקלאי להתעזר וסבלנות. לאחר מכן לקח החקלאי את התבואה, אותה קצר, והוציא את הדגן מתוכה והכניס את כל הגרגירים למטחנה. תמה האורח ואמר, עכשיו הופך אתה את הכל לאבק. לאחר מכן לקח החקלאי את האבק הלבן בקערה ושפך לתוכו מים והחל בוחש בקערה. אמר האורח, עכשיו הנך משחק בבוץ. יצק החקלאי את הבוץ והניחו על התבנית והחל להסיק את התנור. משרה הזאת האורך לא יכול היה עוד להתאפק וצעק על החקלאי, עכשיו אתה הולך לסוף את כל עבודתך. סיים רבי אלחנן את דברה ואמר, הנבשל הוא, החקלאי הוא הקדוש ברוך הוא. ואנו אותו אורך שעמד מן הצד, אנו רואים רק כיצד השם חורש, קוצץ ועושה אבק ובוץ, אבל השם יתברך רואה כיכר הלחם, הרחני והמשובח שיצא מאותם הפעולות. בספר דברים כתוב, מורים חז"ל, על הפסוק ברוך אתה בעיר, ברוך אתה בשדה, ברוך אתה בעיר זו ירושלים שנקראת עיר הקודש. ברוך אתה בשדה זה ציון שנאמר בה ציון שדה תחרש. צריך להבין איך אפשר לומר שהפסוק ברוך אתה בשדה מוסב על מילים ציון שדה תחרש. הלא פסוק זה מנבא מצב של כללה ולא של ברכה. אלא שאם היה כתוב ציון שדה תחרב, זה באמת מצב של כללה. אבל היות שכתוב ציון שדה תחרש, המבין בחרישה יודע שחרישה אינה פעולה חשובה וגורמת לגידולים נעים. ככל שפעולות החרישה יותר עמוקה וחזקה, כך היא משביחה את הקרקע וגורמת לנבט יבול משובח. כך אומר לנו דוד המלך, נעים זמירות ישראל, סמכנו כמות איניתנו, כי גודל היינו כך תהיה גודל הישועה. אם כן, מובן עכשיו מדוע רבי עקיבא צחק בשעה שראת החורבן. רבי עקיבא בוודאי האמין בכל הנבואות הנביאים, אלא עד שלא ראה את גודל החורבן לא היה לו מושג מה גדולה תהיה הגאולה והישועה. כן, רבי עקיבא צחק, כיוון שרבי עקיבא הבין שפעולת החרישה המתוארת בפסוק ציון שדה תחרש היא פעולה שתביא תוצאות טובות, גודל החרישה כך גודל היבול וטיבו, ומשרה את גודל החורבן שמח רבי עקיבא, כיוון שכך גם תהיה גודל הישועה שבעזרת השם על ידי שאנחנו נרצה לחשוף את ירושלים ונבכה ונקונן על ירושלים, נזכה לראותה במהרה בימינו, שהקדוש ברוך הוא יזכנו לתחזנה עינינו בשובך לציון במהרה בימינו, אמן.